טוב, שלום לכולם, מועדים לשמחה. אנחנו היום שוב משוחח על עוד זווית עוד זווית שקשורה לנושא של הפסח בקשר לעוצמתם של מילים וכוח הדיבור בזווית נוספת. אמרנו שפסח זה זמן שבו מתקנים את הצורה הבסיסית של קומת אדם, כלומר כוח הדיבור. האדם מתייחד בשונה מכל יצורי העולם בדעה ודיבור, כפי שאומרים בפיוט שהמלאכים מזמרים אותו: הדעה והדיבור לחיי העולמים, ואת הדעה והדיבור הוא נתן לבני אדם. וייצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, אומר רש"י, וייצר שנאמר אצל האדם הוא בשני יהודים, לא כמו וייצר שנאמר אצל הבהמות, כפי ששני יצירות הוא נברא, יצירה לכאן לעולם הזה ויצירה לתחיית המתים, והחיבור בין שני המערכים האלה זה באמצעות כוח הלשון. בצד אחד הוא מפעיל חלק פיזיולוגי של לשון, שפתיים, שיניים, חך, גרון, ובצד שני כמובן מי שמדבר זה הרוח. הדבר הזה ששמו כוח הדיבור היה בגלות, משום שהשתמשו בו להלשנה, לדילטוריה, כמו שדתן עשה, השתמשו בו לדיבורים לא ראויים, כמו ששלומית בת דברי למטה דן דיברה עם כל אדם ואמרה שלום לכל אדם. במקום שהדיבור יהיה בתוך הגבולות שלו, הדיבור התגלגל למקומות אחרים, כמו שפרעו השתמש בדיבור כדי לנתק בין הבורא לאדם, מי השם אשר השם קולו, לא ידעתי את הוויה, לי יורי ואני עשיתיני. היה בעיה, הדיבור לא היה במקומו האמיתי. מהו המקום האמיתי של הדיבור? אמרנו, דיבור זה מלשון לשון, לשון זה מלשון לישה, ללוש פירושו לחבר. לחבר בין לבבות של אנשים, לחבר בין אדם לאלוקיו באמצעות התפילה. תפילה זה כידוע, אומר השל"ה הקדוש, אותיות תפילה. תפילה אותיות פתילה, פתילה זה חיבור בין הלהבה לבין השמן. אדם מתחבר לבוראו, אדם מחבר את הלבבות שלו עם לב חברו, את הלב שלו, משום שיש מילים של תמיכה, מילים של רגש, מילים של עידוד. מפייסו מתברך ב-11 ברכות, מלבין שיניים לחברו. לזה נועד כוח קומוניקציה בין אנשים. יש כאן פרות, אין ביניהם קשר, כל אחד אוכל את שלו. הבורא הוסיף, אומר רבי סעדיה גאון, לשון כדי שנצא מעם לועז. בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מעם לועז. להשתמש בלשון למטרה שלו, ליצור את החיבור. היום נתייחס לזווית נוספת, והוא הכוח שיש לדיבור לבנות ולהרוס. ועשים דברי בפיך, לנטוע שמיים ולסוד ארץ. עד כמה באמת הם ומוות ביד לשון. ועד כדי כך מזכירים לנו את זה כל יום, חז"ל תקנו בסוף תפילת 18, אלוקיי נצור לשוני מרע, שלא אשתמש בלשון שלי לרע, ושפתותיי מדבר מרמה, ולמקלליי נפשי תדום. הכל דיבור שלילי, להימנע ממנו, ולחילופין דיבור חיובי, פתח ליבי בתורתך. חיבור של עליונים ותחתונים יחד. הנושא הזה אנחנו קצת ניגע בו, שנקרא כוח הברכה מול הקללה. הברית שנחרטה לשפתיים שאינם חוזרות ריקם. לצורך זה אני רוצה אולי להקדים סיפור שמופיע בגמרא במסכת כתובו, בפרק חמישי, בפרק מציאת האישה, שם בדף סמך ב' עמוד ב'. יש שם סיפור מזעזע שמופיע בגמרא, והוא זעזע את כל המפרשים, כולל את רבי אלחנן וסרמן, זכר צדיק וקדוש לברכה, השם ינקום דמו, שהעיר על הסיפור הזה בספרו על כתובות, קובץ שיעורים במקום שם בדף סמך ב'. שם כתוב שהיה זוג מאוד מאוד צדיק שהתחתן, בן ובת של שני אמוראים קדושים, שהם היו בדרגה עילאית, הזוג הצעיר הזה. כתוב שמה החתן קראו לו יהודה בריידר רבחיה. רבחיה, אחד האמוראים, קראו לו רבי יהודה. והוא התחתן עם, עם ברטי דה רבי ינאי, עם הבת של רבי ינאי. רבי ינאי ורבחיה נהיו מחותונים. הבן של רבחיה עם הבת של רבי ינאי. אצל הבת לא כתוב את השם שלה, כמו שבכמה מקומות בחזל, בת פלויני. לפלויני, בת פלויני היא הבבואה של אבא שלה, רבי ינאי. והם התחתנו וסיכמו ביניהם בחתונה, שהוא הולך ללמוד בכולל כל השבוע. וחוזר הביתה לשבת. הכל בהסכמה. היא רצתה בחור עילוי, בחור שקדן, בחור מיוחד, והוא רצה אותה והיא רצתה אותו. סוכם שהוא יוסע ביום ראשון לכולל בטבריה נגיד עד יום שישי, חוזר לשבת. ככה הם התנהגו שנים. יום אחד, יום שישי, הוא מאחר מלהופיע. נגיד שהוא חוזר שעתיים לפני שבת, כבר חצי שעה לפני שבת, הוא לא מופיע. שבת נכנסת נגיד בשעה 7:30, הוא עוד לא פה. אז אבא שלה, רבי ינאי, שאל את ביתו, איפה יהודה? איפה יהודה? מה קורה כבר? שבת, מתי הוא הגיע? אמרה לו ביתו, לא יודעת. אני באמת מתפלט. אולי משחתי, ישמעתי. כנראה הוא שקע בסוגיה ושכח את הזמן. אומרת הגמרא באותו רגע, אמר רבי ינאי משפט, והמשפט הזה נאמר בשוגג, בשוגג, בשוגג. אבל המשפט נאמר, והמשפט הזה הרג את, הרג את חתנו, יהודה. הוא אמר שמונה מילים, כפו מיטתו, שאלמלא יהודה קיים, לא ביטל עונתו. כפו מיטתו פירושו, תחסו את המיטה שלו. כך עושים לאדם שמת רחמנא ליצלן, דבר ראשון מכסים את המיטה. כפו זה כיסוי, כמו שכתוב שחס ושלום אדם מוצא בכל המועד פסח, מוצא חמץ בביתו, וזה בשבת, שזה אסור בטלטול, לפי שזה מוקצה, כתוב כל סור לו בסקלי. ובמוצאי שבת עושה לו מדורו ושורפו מיד. כופה פירושו מחסה. כפוי טובה פירושו מחסה את הטובה. מתעלה מהאור שהוא קיבל. אז רבי ינאי אמר, כפו מיטתו. שאלמלא, כתוב שם אלמלא ביוד, אלמלא ביוד פירושו אם. אלמלא באלף בסוף זה אם לא. אבל אלמלא ביוד אומר את הוספות זה אם. אלמלא יהודה קיים, אם הוא היה קיים, לא ביטל עונתו, לא היה מעכב את הזמן שלו מלהגיע. אם כבר השעה 6:30 והוא לא מגיע, כנראה שאפשר לסגור את המיטה. אומרת הגמרא, אבל כשגגה שיצא מלפני השליט. היה הדבר בגדר שגגה שיצא ממי ששולט בפה שלו, ונח נפשי דה יהודה בריידר הבחיר. באותו רגע, הוא כנראה היה בדרך או משהו, נפטר רבי יהודה בנו של רבחיר. עד כאן קטע בגמרא במסכת כתובות בדף סמכבית. שגגה, קרה בשוגג שמי ששולט בפה שלו הוציא משפט וחתנו מת. שואל רב אלחונון וסרמן, אני עמום, אני בשוק, אני מזועזע, מה קרה פה? אני רוצה להבין את זה. מה קרה פה? יש דבר שידעתי אותו עד היום, שזה נקרא צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. שמעתי שיש מושג כזה, הוא אומר שנקרא רצון יראה ויעשה. הבורא עושה את הרצון של מי שירא ממנו, יש לו פרוטקציונרים, הצדים, השקדונים, אז הם מקורביו של הקדוש ברוך הוא והוא שומע בקולה. אבל כאן זה לא יכול להיות שזה קשור לזה, מדוע? משום שזכי רצונו של רבי ינאי היה שחתנו ימות? ודאי שלא. זכי רצונו של רבי ינאי היה שביתו תהיה אלמנה? ודאי שלא. וכי רצונו של רבי ינאי היה שנכדיו הקטנים יהיו יתומים? ודאי שלא. אז זה לא קשור למהלך של רצון יראה ויעשה. אז למה זה קרה? לא סתיינו מה? סיפור לנו סיפור. דברי אלוקים חיים, נאמר למשה בסיני, מדוע זה קרה? מה קרה כאן? מה הפשט פה? אז הוא אמר משפט. אז הוא אמר. אבל למה זה הרג אותו? הוא לא רוצה שזה יקרה, הוא לא עשה פה ברוכה, אני מברך אותך שתהיה כך וכך, הוא חס ושלום כלולה, מקלל אותו. זה משפט שהוא אמר, בסדר. הוא גם לא קילל אותו ישיר, הוא אמר, כנראה הוא מת, אז הוא משתבטא, כפו מיטתו, שאלמלא יהודה קיים, לא ביטל עונתו. אומר רב אלחונן, אני רוצה לומר לך שבגמרא פה, וכן בעוד מספר מקומות מסוג הזה של עובדות שיש בשס, כתוב כאן מבט חדש על הנושא של עוצמתם של מילים, על כוח הדיבור, ואדם צריך להבין איזה פצצה צצום יש לו בפה, כפשוטו, חיים ומוות ביד לשון, לאחרים וגם עמו. צריך להבין מה יש לו בפה, יש לו באמת פצצה. ומי האיש שחפץ חיים אוהב ימים לראות טוב, מי שרוצה חיים ורוצה טוב, נצור, 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 נצור לשומך. מירה, זה משהו אחר מאשר שפתיים מדבר מרמה. מרמה זה שקר, אבל רע פירושו לא לדבר רע. אומר רב אלחונן, תבין מה קורה פה, שיהיה פה ברור מה היה. והעניין הוא כזה, הבורא עשה אותנו, הוא עשנו ולא אנחנו, עמו וצאן מרעיתו. אנחנו לא עשינו את עצמנו. הבורא מדווח לנו בעולם, בתורה, פסוק אחד, ובפסוק הזה הוא מגדיר איך הוא עשה אותנו. ועלינו להעמיק בכל תג ותג בפסוק שבו הוא מגלה לנו איך הוא ברא בן אדם. פסוק אחד בין שלושה חלקים. ויצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, אחד. ויפח באפיו נשמת חיים, שתיים. ויהי האדם לנפש חיה, שלוש. שלושה מרכיבים באותו פסוק, שזה המקור היחיד שבו הבורא מספר לנו מי אנחנו. ויצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, ולקח עפר. בתלמוד ירושלמי במסכת נזיר, כך נוקט הרמב״ם, כתוב שהוא לקח את זה ממקום מזבח החיצון בבית המקדש. אדם ממקום כפרתו נברא, כך אומר הרמב״ם בריש פרק ב' של הלכות בית הבחירה. אדם נברא ממקום הכפרה שלו, הבורא לקח אפר משם, מאזור הר הבית, ממקום המזבח, וגיבל צורת אדם, וייצר צר צורה, אדם עפר מן האדמה. במקביל אומרים את זה בנשמת כל חי, על כן איברים שפילגת בנו. הבורא פיצל ופילג וחיטב ועיצב צורת אדם. אתה רואה את האף שלך? עיצוב של אלוקים. אתה רואה את הלחי? האדריכל אלוקים. אתה רואה את אזור העיניים ואף הפיים? הוא האדריכל, הוא המעצב. איברים שפילגת בנו, כתפיים, קומת אדם, זה קומה נוראית שנקראת צלם אלוקים. י' ק' ו' ק', עניין עצום ונורא, איך המרווה שלו בצורתו. אבל זה היה גולם, חומר גלם. שלב מספר 2, ורוח הוא נשמה שנפחת באפינו, ויפח באפיו נשמת חיים. מילה יחידה בתורה. לנפח, מישהו פעם מצא בכל התורה מילה כזו? שמעת פעם מילה כזו? בתורה. לנפח, בתורה שבכתב, אין. פעם יחידה בורא העולם עוסק בלנפח. ראית פה שניפחו פה מתנפחים, אבל זה באמצעים אלקטרוניים, באמצעים של מכונות. יש ניפוח מהפה לפומית, כמו שמנפחים בלון או איזשהו גלגל. ויפח באפיו, פה באף, פה אתה רואה בנחיריים האלה, רוח הוא נשמה שנפחת באפינו. תתבונן בכל מילה, זה לא עיתונים פה, זה דבר אלוקים. פתח את הספר שלו, הוא נמצא פה, כתב לך מכתב, מסתכל במכתב שהוא כותב, הוא לא כותב סתם מילים. אלוקים, נפחת באפינו. ויפח באפיו, בשני הנחיריים, לא באפו, באפיו נשמת חיים, נשימה. הוא לקח את הגוש אפר הזה וניפח פנימה, כמו שאומרים כל בוקר, אתה נפחת בי. ניפוח, מה שעושים בראש השונה באותו יום כל שנה, מנפחים לקרן של איל. באותו יום שהבורא ניפח, זה היה באלף בתשרי, זה יום בריאת האדם. כל יום, כל שנה ביום הזה אנחנו מנפחים לחזור לבישיס, לנפיחי הראשונו, כל, עצם הכל. זה השלב השני. מה יצא משני המרכיבים האלה? וייצר אלוקים את האדם עפר מן האדמה, אחד, ויפח באפיו נשמת חיים. הסינתזה שנוצרה כתוצאה משני המרכיבים האלה, המיזוג הזה נתן תוצאה מספר 3, תוצאה ויהי האדם לנפש חיה. נתרגם מונקלוס, והבת באדם לרוח ממללה. ובתיקוני זוהר עוד שתי מילים, לרוח ממללה קודם השם. פתאום נעשה מציאות כתוצאה מהחבירה הזו שבין הוויצר לוויפח, של רוח ממללה, רוח שמדברת. הבורא נפח נשמה, נשמת חיים, ונוצר בחבירה שבין החלק הפיזי לחלק הנפשי, הנשמתי, רוח ממללה קדם השם, דיבורי תורה, דיבורי תפילה. זה הכוח שנקרא מדבר. אומר רבי אלחונון, כידוע, כותב את זה רבינו בתיקוני הזוהר, ההגדרה הזו של הנפיחה הזו נקראת בלשון תיקוני הזוהר, מביא את זה בעל התניה, זה נקרא בלשון תיקוני הזוהר מן דנפח מדילי נפח, בעוד נוסח מן דנפח מתוכי נפח. מי שמנפח, מנפח מתוכיותו, מדילו. כלומר, כשאני רוצה לנפח בלון ואני מנפח אותו, כפי שאמרנו, לא מתנפחים דרך דברים אחרים, מהפה שלי לפומית, ואני שואף ונושף, שואף ונושף, אז מה יש בתוך הבלון שקודם הוא היה קווץ' קטן ועכשיו הוא נהיה משהו גדול? אוויר. מאיפה אוויר? מקור אחד ויחיד ואין בלתו, מהריאות שלי. אומר רבי שמעון בר יוחאי, להבדיל אלף אלפי הבדלות, אם הקדוש ברוך הוא אומר על עצמו שהוא מנפח באף שלי, אז מה יש בי? מה יש בי? הוא ניפח בי. הוא לא עשה את זה לשום כבש, לשום פרה. יש בי חלק ממנו. זה נקרא מן דנפח, מי שמנפח, מנפח מתוכו. כלומר, לאדם יש חלק מאלוקים. האדם מורכב, לא סתם שאלוקים עשה אותו, אני עושה שולחן. אני לא נמצא בשולחן. אני עושה שולחן, לוקח מסמרים, לוקח פלטות, לוקח עצים. כאן זה לא שהבורא יצא שהוא חיצוני. הוא הכניס במציאות הזו את עצמו. תבין, מן דנפח מדילי נפח. במה זה בא לידי ביטוי? איפה הסימפטום שרואים בחוש את האלוקות? רוח ממללה. רוחי אשר עליך ודבריי אשר שמתי בפיך לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך, אמר השם מעתה ועד עולם. הרוח שלי נמצאת בך, רוחי אשר עליך, וזה מה שמדבר. מה שמדבר זה רוחי אתם בקרבכם. נפש לא מדברת. נפש יש גם לבהמות. מכה נפש בהמה יש על מנה. נפש, מגדיר את זה הרמב"ן בפרשת אמור, הנפש החיונית, הגורם לתנועתיות. בשר לא זז, שום בשר, שום גידים לא זז. זה הנפש שיש גם לכל בעלי חיים. ולכן כתוב בגמרא דאמפקית, שבשביל ליטול נפש של בהמה, אתה יודע את מי צריך לגייס? את מי צריך לגייס בשביל ליטול נפש של בהמה? לא פחות ממלאך. איך קוראים למלאך הזה? מלאך המוות. מליוכו מליוסום. מדובר על מייסו כדרכו, מדובר על פרה שמתה כדרכה. וכתוב שם שמלאך המוות מליחם מליאתם. שמעתי ממורי ורבי, מה למלאכות ולמיטה של בהמות? בשביל להרוג בהמה צריך את מלאך המוות? כן, כבר שזה נפש, ובשביל ליטול את הנפש זה מלאך המובס. אבל אין לכוח דיבור, משום שלבהמה אין רוח, נשומו, חיו, יחידו, יש רק לאדם. את זה הבורא הכניס על ידי הנפיחה שלו במציאות של אדם. וזה מה שממשיכים ואומרים בנשמת כל חי, על כן איברים שפילקת בנו זה אב היצר, כשם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, זה מה שאומרים בהמשך, ורוח ונשום שנופחתו באפינו, והשילוב הוא ההמשך, ולשון אשר שמת בפינו. רבעי האדם לנפש חיה לרוח ממללה. לשון אשר שמת בפינו, למה זה נועד? הם יודו ויברכו וישבחו ויפארו ויעריצו ויגדישו וימליכו את שמך מלכנו תמיד. אמרנו הם בגמטריה 100 ברכות בכל יום, הם בגמטריה 55, הם בגמטריה 45. חייב אדם לברך 100 ברכות בכל יום. מקור אחד הרמזים לזה, 100 אדמים, שעל זה בנוי המשכן, אומר הבעל הטורים, זה הבסיס של משכן, היכל השם הימו, כל יהודי זה היכל השם, שנאמר מודים אנחנו לך, אומרים האדונים, מודים בגימטריה 100, מם ומם זה 80, י' זה 90, וד' וו' זה עוד 100, זה 100. הנה כי חן יבורך גבר ירא השם, אומר הטור, כי חן, כי זה 30, חן זה 70, כי חן מברך גבר, זה מביא אותו ליראת שמיים. הדרך להגיע לראייה שמימית זה להיפגש עם אלוקים 100 פעמים ביום, שירותים, נטילה, פוקח עברי. אם אתה עובר כזה קורס, זה נכנס לך באינפוזיה, אבל בתנאי שאתה מכוון בברכה, לא זורק שמות באלמה, ברוך אתה, ממתין כמה שניות. אני קשה לי לשכוח את הרב שלמה מילר, היה בפתח תקווה, מוהל מפורסם, למעלה מ-60,000 ילדים, הרב שלמה מילר. והוא היה נוהג להתפלל, אז כל פעם לפני שאמר שם, היה ממתין 3-4 שניות. ברוך אתו, ואומר שם השם. השם הוא לא חבר שלך, עושה לי טובה. אתה תעיז לבוא לרב קניאבסקי ולומר, חיים, תן לי ברכה? נו באמת. תבוא לרבי דוד בנעריה, תגיד לו, דוד, תן ברכה לאישה שלי, לבן שלי. תבוא לאדמור מוויז'ניץ, סרולצ'ה, תן ברכה. ככה מדברים? ומשום מה לקדוש ברוך הוא, בלי שום הקדמות, אדו, 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 איזה חוצפה זאת. השם המפורש, לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא, הבו להשם כבוד שמו, תן כבוד, מה אתה זורק שמות סתם? זה פחד, זה משהו מרטיט למי שמתבונן בזה, כאילו הוא חבר שלי, כל הזמן השם המפורש זורק בלי לכבוד, יש איזה כמעט 20 שמות בלי לכבוד השם, מה אתה זורק, מה אתה ממהר כל כך? זה נורא. והיום רבי דרביה, יש ספר אור לציון של חכם ציון, רבי בן ציון אבא שאול, הוא כותב שם דבר שזיזע אותי. הוא אומר, הוא עושה חשבון כמה פעמים אדם בחיים שלו בממוצע מזכיר שם השם. עושה חשבון, 100 ברכות כפול 30 יום כפול 12 חודש כפול 70 שנה ועם בגבורות 80 שנה, עושה חשבון, כותב שם, יוצא לו משהו בין 3 מיליון פעמים, כולל שער שמות. הוא אומר, אדם יבוא למעלה אחרי 120, יחשוב, כל העושה מצווה אחת, קונה לו פרקליט אחד. יקדמו את פניו 3 מיליון מלאכים טובים. הנה, בראת אותי. אני מודיע לו, קוראים לי בן ציון אבא שאול, הוא אומר, שאם הוא לא יכוון בשם של הקדוש ברוך הוא, יקדמו את פניו 3 מיליון מלאכי חבלה שיקו אותו מכות רצח. מה בראת אותי? מה, אני חבר שלך אלוקים? סתם זורק אדו? מי אתה? לרבנים פשוטים לא קראת להם בשם הפרטי שלהם, ולי אתה קורא בשם הפרטי חופשי, בלי חשבון. אני מודיע לך, אם לא תחנך את עצמך ואת הילדים שלך לחשוב 2 שניות לפחות, אדון הכל, פעם אדון הלבלב, פעם אדון הקיבה, פעם אדון השמש, פעם אדון האוזן, פעם אדון השבלול שבאוזן. תחשוב, אני מודיע לך, לפחות את הענייני מכוון שתקנו לפי חלק זה מועיל. ענייני מכוון מעתה ועד למחר, כל בוקר אנשים אומרים כדי שלא יהיה ברכותיהם לבטלה ולא שמותיהם לבטלה. ענייני מכוון מעתה ועד למחר בעת הזאת, בכל פעם שאזכיר שם הוויה, שהוא בכתיבתו י' כ' ו' כ', כוונתי שהוא היה, הווה ויהיה ואדון הכל. וכשאזכיר השם שהוא בכתיבתו א' ד' נ' י', כוונתי שהוא אדון הכל. וכשאזכיר השם אלוקים, כוונתי שהוא תקיף, הוא בעל היכולת, הוא בעל הכוחות כולם, עילת כל העילות וסיבת כל הסיבות ושליט ותקיף בכל העולמות. לפחות זה, והוא מדגיש בה על הדבר אברום, שזה לא עוזר לגבי פסוק ראשון בקריאת שמה. לגבי פסוק ראשון בקריאת שמה לא יעזור שום הקדמות. חייבים לכוון באותו זמן את הפסוק הזה, והכוונה של המילים מעכבת. חייבים לחנך כל ילד קטן לא לומר שם בלי כוונה. החזיק במבה ביד, אדון הבוטנים האלה, אדון הבמבה, אדון השמש, אדון החמצן, אדון האדמה שהצמיחה את הבמבה הזה, וכן הלאה. הוא לא חבר שלך, אלוקים. תזהר שאתה קורא לו בשם. תחשוב על הדוגמה. לא היית בא לבבא סאלי ואומר לו, ישראל, תן לי ברכה. נו, באמת. אף אחד בעולם לא בא לבבא סאלי ולומר לו, ישראל, תן לי ברכה. משום מה באים לבורא ואומרים לו, אדו, תן לי ברכה. מה זה? זה מחייב זעזוע. והוא אומר, דע לך, אם תחנך אותו בגיל קטן, עשית לו טובה נצחית. יקדמו את פניו באמת 3 או 4 מיליון מלאכים טובים, של כל העושה מצווה אחת קונה לו פרקליט אחד. אני זוכר שהיה איזה יהודי שהיה משגיח בישיבת ליקוד, מגדולי הצדיקים שבדור, קראו לו הגאון הצדיק רב נוסן וכטפויגל, היה משגיח בליקוד. הוא נפטר בגיל קרוב ל-100 שנה, והיה מגיע כל שנה לארץ, והיה ברוך השם בסדר חזק, והיה מתארח אצל יהודי בבני ברק בשם הרב אקסטר, ואנשים באו לראות את התופעה הזו. הוא היה מתכבד בעוגה, בכוס קפה, בכוס מים, וכשהוא היה מברך, כשהוא היה מזכיר את שם השם, ראית פעם רצת של טלפון, שטלפון רוטט. רוטט. בהמשך הוא היה אומר רגיל, עיקר הקנה בברוך זה כידוע באמיר את השם, ונזכיר שמחו. אז הוא היה תופס את הכוס מים, מחזיק ביד ימין, כמובן בישיבה, בדריק הסנן, אם צריך קביעוס, ישיבה, ברוך, אגב חלק אומרים ברו, חתו, שמעת פעם כזה? חתו, חתה, בגלל המהירות, הכל הסבים של מהירות. ברוך, עתו, כשאומרים את זה ביחד, יוצא ברו, חתה. כל החיים אמר חתה, 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 בגלל המהירות. ברוך, אתה. ואז הוא הפסיק 3-4 שניות, כיוון עץ, אדמה, שהכל, וכשאמר את השם, ממש רעד, 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 זה היה פשוט מחזה שבאו לראות. כשגמר את השם, המשיך רגיל. מלך העולם, בורא מיני מזונות, רגיל. אבל את השם, אז הוא כיוון, עדייתה, פוסח עדייתה דחמרה, עדייתה לשחרה, זה מה שהיה עיקר המציאות. אני חוזר לענייננו, המציאות של הפה הן הן, 100 ברכות בכל יום. כפי שאמרנו, הכוונות האלה, הנה כי כן יבורך גבר ירא השם. גבר מברך, אז אמרנו שמאה פגישות בכל יום דרך הברכות יוצרות מצב של יראת שמיים. היה לנו זכות, יש בית מדרש שהוא ביישוב החדש השני בארץ הקודש שנחנך בפתח תקווה, מה שנקרא כולל של קיבוץ תלמידי חכמים. בית מדרש הזה נקרא בית המדרש לתורת ארץ ישראל בפתח תקווה. אפשר לפתוח קצת את המחיצה כבר שזה יותר יעזור להם להתרכז. בית המדרש לתורת ארץ ישראל בפתח תקווה, שהוא הכולל הראשון, השני שנפתח, הראשון, הרב רב מאיר פרידלנד, היה היכל התלמוד בתל אביב. היה כולל היכל התלמוד בתל אביב. והשני היה בית המדרש לתורת ארץ ישראל עוד בשנת הצדיק, תפריש צדיק, פה נמצא הרבה איתנו מנהל הכולל הזה כבר כל השנים, הרב יחזקאל וילנסקי שליטה, הוא נמצא פה בתוך הציבור, הוא המנהל של זה כל השנים, הרבה שנים. אז שם היה לנו את הזכות לקבל שיחות מאחד הצדיקים הגדולים בדור שקראו לו הרב ולזל וילנסקי, ולזל איידלמן, הרב רב זאב איידלמן. הרב זאב איידלמן היה בריסקר, תלמיד החזון איש, היה גר בבני ברק, אשתו הייתה מחנכת ידועה בסמינר וולף, לא היה לו ילדים, לא עלינו, והיה בא מתלמידי הכולל הזה, והזכין כבר, אז בא לצעירים לבוא לומר שיחות, הוא גם היה תושב פתח תקווה באותו זמן בהתחלה, בשנות התף ריש, אז הוא בא בשנת תף שין מן, וכן הלאה. אז הוא אמר לנו את הוורט הזה, מה מביא ליראת שמיים? כולם מחפשים מכת הדור, יש למדנים, יש ידענים, יראת שמיים חסר, באמת ירא שמיים, ראשית חוכמה, דקדק בהלכה מתוך יראת שמיים, אכפת לו מה רצון השם, עושה את זה בתחיל ורחים, וזה לא דבר פשוט להשיג דבר כזה. זה הראשית חוכמה, יראת השם. יראת השם ראשית דע, הן יראת השם, היא חוכמה, הן אחסי בלושן יבוני, זה החוכמה היחידה האמיתית, הן אחת חוכמה היא יראת השם. אז איך מציגים את זה? אז הוא אמר, זה כתוב במפורש במגן אבות בדברו שאומרים בליל שבת. יש מחזרת השץ מקוצרת למי שאז היה בשדות, למי שבא מאוחר, תקנו את זה על פי סוד, יש לזה הרבה עניינים. מגן אבות בדברו, יש שם שבע ברכות בקצרה. מגן אבות בדברו, כנגד ברכת אבות, ברכת אבות. מחיי מתים במאמרו, כנגד מחיי המתים. הכל הקדוש, כנגד הכל הקדוש. המניח לעמו, כנגד רצנה ומלוכתנו. וכן הלאה. אחרי זה לפניו נעבוד בירה ופחת, כנגד ברכת העבודה. ונודה לשמו, כנגד ברכת עבודים. הדור שלום, כנגד שלום. שם כתוב איך מגיעים ליראת שמיים. אז הוא אמר הרב רבל ולאילמן, לפניו נעבוד בעירה ופחד. איך נגיע שאותך לבדך בעירה נעבוד? זה כנראה היה לו הנוסח עכשיו. לפניו נעבוד בעירה ופחד. איך להגיע ליראת שמיים? על ידי שבנודה לשמו בכל יום תמיד מעין הברכות. כשאנחנו מכוונים 100 פעמים ביום, זה אינפוזיה לנפש. אין אחד שלא יצא מזה יראת שמיים. אם אתה רואה שהוא לא יוצא, הוא פשוט מכונה פולטת אמירות, זה לא כוונה. אם אדם היה כל פעם עומד באשר יצר את האדם בחוכמה, זה מכוון, מה זה הגוף שלא יאמן, המכונה הכי גדולה בעולם שלא תאמן, גוף האדם, אין ספק שהיה מקבל יראת שמיים. זה גם סגולה גדולה לרפואה, כך מבטיח רבי משה בן מחיר בעל סדר היום, כל מי שמכוון, מכוון, בעניין הברכה ואומר אותה בכוונה באשר יצר, בכל, בכוונה, במתינות, מובטח לו שלא יצטרך כל ימיו, לא לרופא ולא לרפואתו, לא קופת חולים ולא השתלות ולא ניתוחים. בבקשה, ניסית? לא לפסס אף אשר יצר. 20 שניות זה לוקח, בכל, בכוונה, מילה במילה, בלי עצבים, ולא תוך כדי נטילה, לא תוך כדי שום מלוכה. צ'ק פתוח, לא תצטרך כל החיים, לא לרופא ולא לרפואתו. ברכת אשר יצר לא מתייחס דווקא להפרשות של כליות או מעין. זה מתייחס, אומר המשנה ברורה, לכל תפקוד ה-248 איברים של הגוף. זאת ההזדמנות להודות לבורא על בריאה, בריאה של המכונה שלא תאמן, ששמה גוף האדם. אומר המשנה ברורה, חלולים חלולים בגמטריה 248. תבדוק, ח' למד וו למד יוד מם, פעמיים נותן 248. זאת ההזדמנות להודות על התחול ועל הלבלב ועל המעי הדק ועל השבלול באוזן וגם על הרשתית. זאת ההזדמנות, קיבלת, לא שילמת על זה שקל אחד. לא להודות על זה, להודות על האמת שאתה אכן מקבל. מובטח לו שלא יצטרך לא לרופא ולא לרפואתו אשר יצר. מי שאומר את זה בכוונה ונפגש עם הבורא כל יום, הרב זילברשטיין סיפר לנו שהיה לו בחדר שלו בישיבת סלבודקה איזה בחור צדיק שהיה נעלם כל בוקר בשעה 6:15 ומופיע ב-7 לתפילה, ולא הבינו לאן הבחור הזה נעלם, לא קלו. והוא היה כזה צדיק שהם היו בטוחים שיש מה ללמוד מההנהגה שלו, אז החליטו לעקוב אחריו. התברר שהוא הלך, שליבת סלבודקה הייתה ליד דובק, פעם היה בבני ברק מקום של בית חרושת שנקרא דובק. הוא היה הולך, מתלבש, עומד מול הבודקה של הכניסה, ושם היה איש מרכזיית טלפונים שהיה עיוור. כידוע חברת בזק מעסיקה הרבה עיוורים, כיוון שלא צריכים לראות אף אחד, וכושר המישוש של עיוור הוא מאוד מעולה, הוא צריך לשלוט על מתגים ולענות, מצוין, אפשר להעסיק אותם. המון עיוורים עובדים שם בבזק. אז הבחור הצדיק הזה, חבר החדר של הרב זילברשטיין, היה קם כל יום ב-6:15, 6:30, הולך לכיוון דובק, להסתכל איזה 10 דקות על העיוור הזה, רוצה להתרשם מהמוגבלות שלו, מהעיוורון שלו, עד כמה הוא לא יכול לזוז, לא יכול, הוא פשוט חסר תנועה. אי אפשר לתאר איזה חסר תנועה, איזה מגבל זה. סום החשוב כמת. והיה כל כך מתפעל, יאי יאי יאי. הבורא נתן 2 מצלמות לבן אדם, לכל החיים, שמפתחות לו תמונה מיידית בתלת מימד, בצמעוני. לאחר 10 דקות שהוא מסתכל, הם היו בשוק. הוא אומר בכל, בלי לשים על אף אחד, ברוך, אתה מקור הבריחו, האליוינו. מקור העברות, החיבור שלך לארץ נותן את השפע. אטו. אתה יודע מה זה לומר אטו? אני לא אומר אטו לרב קניאבסקי. לא אומר לו אתה. אני אומר לו אתם או הרב. אומר לבורא אתה. זה אחד השמות כידוע. הוויה, חושב, אדון הכל, כולל אדון הרשתית. אדון הצינוריות של הדמעות, אדון הסקית של הדמעות. אדון היצווה ראייה, כל פעם. אלוקינו, אתה בא על הכוחות כולם, אילת כל העילות, שאת אלוקותך איחדת על עם ישראל בלבד. אין אלוקי פנמה, למרות שהוא ברא גם את פנמה. ואין אלוקי צרפת ואלוקי אריתריה. אלוקינו, אין שם שנצמד אלינו. בשם הוויה, לא שייך להצמיד אותו לאדם מסוים. הוויינו, משהו כזה. אין, רק בשם אלוקות. שקי. אין, רק בשם אלוקות, אין את זה בצבקות, צבקותיים, אין. רק בשם סוד גדול, מדוע? אלוקינו, מלך העולם, ואז הוא בוכה, פוקח עברים. חזר לישיבה, שמעת בן אדם? זה ירא שמיים, זה קונה יראת שמיים, זה קורס שאם אתה עושה את זה 100 פעמים ביום, בענייני הפיקש בברך, מכין מצדי גבר, ולא ממהר, לא הופך את התפילה שלך למשהו יבש, מתחתי, מהיר, מן לפחו ולברוח. הקטסטרופה, איך נראה את התפילות אצלנו? הקטסטרופה הכי מזעזעת, הוא עומד מול בוראו ופשוט הוא שונא את זה, הוא רוצה להיפטר מזה כמה שיותר. ומי שקצת ממהר, אז מיד דפיקות. נו, נו, בואו, הוא ממהר לאיזה מקום. הוא לא מסוגל ליהנות מעונג של תפילה. זה משהו מזעזע, התוצאה שרואים בשטיבלך ובבתי כנסת השונים. כמה צריך לעבוד על טעם בזה? עונג, מי שפעם ראה, נגיד, זה הרב דן סגל. אני מציע לך, צא לירושלים, תראה איך הוא מתפלל כל בוקר פסוקי בזמרה, תראה ריקודים סוערים. הללו את השם מן השמיים, אחרי זה מן הארץ, תמימים, תאומות. תתפעל, מה אתה כזה בלטה, מה אתה כזה אטום? תמה זה אותיות אטום, תתמם א', אותיות א', מה אתה כזה קר? תחמם את עצמך, ורם תחצי. יש איזה אוטם אינטרנטי, אוטם מזעזע, יבש, צריך להדליק את זה. אומר רבינו רב זאב אלימנדה, לפניו לעבוד ביראה ופחד. איך מגיעים לעבודה ביראה ופחד? על ידי שנודה לשמו, בכל יום תמיד, בכל יום תמיד, מעין הברכות. ואמרתי שזה מה שכתוב בפסוק שמביא הטור. הנה כי כן יבורך גבר, כי כן בגמטריה 100, אם גבר מברך את אלוקים, כי כן, יראה השם, פשוט. הוא רואה אותו בשירותים, הוא רואה אותו בעובדה שהוא מתפנה בלי בעיות, בלי צריבות, בלי דלקות בכליות, הוא רואה אותו בשמיעה, לא צריך מכשירי שמיעה, ברפלקס הבליעה, בלי בעיות באינבל, פשוט רואה אותו. אחרת הוא יכול לחיות 100 שנה ולא לראות כלום, להיות פשוט חתיכת בהמה. אכל, שתה, הפרה לא מרגישה כלום שהבורא נתן לה לשון ועיניים. זה משהו חשוב להדגשה, וזה מה שאומרים ויהי האדם לנפש חיה. לשון אשר שמת בפינו, הן הם יודו ויברכו. זה נועד לבנות. עכשיו באתי לומר בקצרה, זה אחד ההשלכות החשובות, ואני נמצא בתשובה של רבל חונון. למה כשרבי יחיה אמר משפט בין 8 מילים היה הדבר כשגגה שיצא מלפני השליט ואמר את המשפט הנוראי הזה, אבל סתם אמר את זה בתור איזושהי התייחסות, מה הוא אמר? כפו מיטתו, שאלמלא יהודה קיים לא ביטל עונתו. למה המשפט הזה הרג את חתנו? אומר רבל חונו, אתה עכשיו שומע שלכל אדם יש בפה אלוקות. מן דנפח, בגילי נפח, ויפח באפיו נשמת חיים. אז תשמע, אדם יש לו פצצת אטום בפה, ובפרט אדם כמו רב חייא ששמר על הפה שלו כל החיים. רב ינאי, כן, שרב ינאי שמר על הפה שלו כל החיים, וזה לא סכין שלא העלה חלוד, שאלה חלודה, הוא ברמה גבוהה של קודש קודשים, כמו שהגאון מווילנה כתב באיגרת שלו, הפה קודש קודשים. כשהוא מוציא משפט למרות שהוא לא התכוון שחתנו ימות, הוא לא התכוון שביתו הצעירה תהיה אלמנה, הוא לא התכוון שנכדיו יהיו יתומים, זה פשוט כמו סכין חדה, חרב שנפלה על בשר, זה חותך. לא רלוונטי מה התכוונת, זה מהלך אחר מאשר המהלך שנקרא צדי גויזר והקדוש ברוך הוא מקיים, או מה שנקרא רצון יראה ויעשה, זה משהו שונה לגמרי, זה נקרא ברית קרוצה לשפתיים, בפרט שפתיים של אדם כזה שהוא שליט, למרות שזה בשגג, זה שוכחתך. במושגים שלנו, יבוא בן אדם, יבוא ילד בן 3 ויקח את האצבע שלו וישים בתוך שטקר חשמלי, יכניס לשם מחט או פיקה של אמא שלו, הוא על המקום הופך להיות עמוד מת. למה? הוא לא התכוון, לא רלוונטי התכוון או לא התכוון, הוא מתחשמל. המילים זה צצה, ובפרט אדם כזה שהוא שליט, כשהוא אומר מילים כפו מיטתו, שאם מלא יהודה קיים לא ביטל עונתו, זהו זה, בזה הוא מת. זה מה שנסביר בלחון און וסרמן בקויבץ מאמורים, דע לך מה עוצמתה של מילה. זה מוביל אותנו לדברי רבינו אחידו. רבינו אחידו יש לו ספר נפלא שנקרא עבודת הקודש, רבינו חיים יוסף דוד אזולאי זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל, ושם יש קונטרס בשם ציפורן שמיר, שם הוא ניסח של התרת כללות, והתרה הזו מתייחסת לשלושה סוגים של דיבורים בעייתיים. אחד, אדם שקילל את זולתו. שתיים, אדם שקילל את זולתו חינם והמילים לא פגעו במקולל, אז המילים חוזרות על ראשו של המקלל, זה כמו טיל מתביית, מילים חייבות לנוח על מישהו, או על המקולל אם מגיע לו, או על המקלל אם לא מגיע לו. ועל זה נאמר קיללת חינם לא תבוא, כתוב למד וב, זה פשוט חוזר. כל הקללנים האלו, לך לעזה, לך לעזאזל, הלוואי שידעו שהם מקללים את עצמם פשוט. אם הוא לא מגיע לו, זה חוזר עליו. זה תיקון מספר 2 מנסה, ותיקון מספר 3 לאדם שקילל את עצמו. ברית קרוטה לשפתיים שאינם חוזרות ריקם, אדם עלול לקלל את עצמו כשהוא אומר דיבורים שליליים על עצמו, כמו אני בהלם, אני מת, אני מתמוטט, אני נופל, אני משתגע, אני נמס. הכל כללות שעלולות להתקיים. אמרו לי שהאינטיפאדה הראשונה והשנייה גבתה מחיר של מאות אלפי פגועי אלם. כל פצצה גרמה ל-100-200 איש להיות בשוק, צרצורים באוזן, סיוטי לילה, סוג של הלם. חוץ ממי שנפצע, כל היום אנשים מקללים את עצמם, אני בהלם, אני בהלם. למה אתה צריך לאחל לעצמך הלם? אני מתמוטט, אני מתה, אני מת. מה? למה? מאחדת לעצמה מוות, התמוטטות, אלם, נפילה. למה? מישהו נראה טוב בחתונה, אני המומה, אני המומה, את מאחל לעצמו הימום. אדוני, זה לא צחוק, זה לא תקשורת חילונית. דבר פוזיטיבי, לא נגטיבי, לחיים ולא למוות, לברכה ולא לקללה, לסובע ולא לרזון. רעייתי הייתה מקושרת לרבנית קניאבסקי, זכר צדיקה לברכה. היא הייתה עייפה הרבה פעמים, הייתה עובדת מלפני הנצח חמה עד אחרי, הרבה אחרי צאת הכוכבים, ברצף מברכת, הייתה עייפה. אתה שמעת אותה פעם אחת שהיא אומרת אני מתה מעייפות? למה מי שעייף צריך לאחל לעצמו מוות? אני לא מבין את זה. קבוצת כופרים אפיקורסים החליטו שזה הסלנג שלהם. למה הוא צריך, אני מת, למה? הייתה אומרת לברוך, אוי שהשם ייתן לי כוח, אוי שהשם, בסדר, מצוין, שהשם יחזק אותי. מה אתה צריך לקלל? אנשים כל היום מקללים, ואחרי זה אומרים ימות משיח, חבלי משיח, ומאשימים את המשיח בכל תחלואי הדור. אדוני, תאשים את הפה שלך, חיים ומוות ביד לשון. כל הזמן מדבר נגטיבי בגלל צונמי חילוני מיליטנטי אגרסיבי שמשנה לנו אפילו את סגנון הדיבור. תפסיק עם זה. אני רוצה לספר לכם לפי הזמן עד כמה זה נורא הדיבורים השליליים האלה. ניקח דוגמה שפרסם אותה דווקא בעל הדבר עצמו. היה איש צדיק גדול בירושלים, קראו לו הגאון הצדיק רב חייקל מילבסקי. היה יהודי קדוש בירושלים, וכיוון שהוא פרסם את זה בעצמו, אז למרות שזה לא נעים לספר את זה, אמרו לי גם במשפחה שזהו, זה התפרסם. היה לו בן אב בית דין בירושלים, רבי משה יוסף מילבסקי. היה יהודי בבני ברק חשוב ביותר, היה מאוד מקושר לרב שח, רבי אהרון נחום מילבסקי. ועוד ועוד. היהודי הזה, בחתונה של הילד הקטן שלו, הופיע לחתונה בירושלים על כיסא גלגלים עם נמק בשני רגליים לפני קריטה. ושם סידר את החופה הגאון הצדיק רבי חייקל מילבסקי. לאחר שהוא גמר לסדר והחתן והכלה כבר יצאו, דפק על השולחן, ביקש מהתזמורת שקט, וסיפר כדי שכולם ידעו לקח מעשי מה עוצמתם של מילים בהיבט הזה של לברכה ולא לקללה. הוא סיפר שהוא למד כמדומני או בנוברדוק או בביאליסטוק, 2 בלילה, כ6-7 בחורים בשיא הקור של למעלה מ-20 מעלות מתחת לאפס בחוץ, וכמה גזרי עץ אחרונים בתנור שעוד חיממת בסמדרש והמסמידים עוד למדו, הוא זכה להיות בנותם. ולפתע פתח את הדלת איזשהו יהודי שהיה כנראה בעל עגלה מרוסיה או מפולין, ומרוב שלג העגלה שלו נתקעה בתוך הבוץ ובתוך השלג, וכנראה זה מאוד קשה להרים את זה, צריכים כמה גברים חסונים להרים את זה. אז איפה הוא עכשיו יוכל למצוא אנשים כולם במיטותיהם ישנים? חיפש מקום שיש אור, הכל מספר הרב חייקל מינצקי בחתונה, מקום שיש קצת אור. נכנס לה בסמדרש ואמר לקבוצה, עשו לי טובה, בואו תעזרו לי, זה מצוות עשה מהתורה, עזוב תעזוב עמו, הקם תקין עמו, כי תראה אפילו חמור צונה אחר עובץ תחת מסעו, הקם תקין עמו, עזוב ת... אומר הרב חייקל מילבסקי, היינו בחורים צעירים, את חטאי אני מזכיר היום, כולנו היינו מותשים מעייפות, היה קור אז בחוץ, כפי שאמרנו, קרוב ל-20 מעלות מתחת לאפס, היה חם בפנים, יום מפרך שהחלנו, התחלנו מ-5 בבוקר ברצף, וקצת התעצלנו. הוא אמר, תבואו, תעזרו לי, התעצלנו. היה שם איזה שיקור אחד שהתברר שהוא איש לא פשוט, ואמר לנו, תלכו, אתם לא עוזרים ליהודי הזה להוציא את הרגליים שלו מהבוץ, הרגליים של הבהמה שלו זה כמו הרגליים שלו, הוא לא יכול לצאת, אתם לא הולכים, אתם בעצמכם תיקברו בלי רגליים, אתם לא עוזרים לי להוציא את הרגליים שלי מהבוץ, שלא תיכנסו לקבר בלי רגליים, עם רגליים. לא התייחסו אליו. אומר הרב רב חייקל מילבסקי, חלפו מאז איזה 50 שנה, אני רואה שתוקף אותי, הוא אומר, נושאים של בעיות קשות ברגל. אתם רואים אותי פה עם כיסא גלגלים, מחתן את הבן שלי. התחלתי לעשות חשבון נפש. מה? מה שעושה כל יהודי? ראה אדם שיסורים באים עליו, יפשפש במעשיו, ובפרט בנושאים שבן אדם לחברו. לפי שנושאים שבן אדם למקום, אז בדרך כלל אדם עושה תשובה, ויום כיפר מחפר. אבל בן אדם לחברו, אין יום הכיפורים מחפר עד שירצה את חברו. אז בראש ובראשונה יחפש, אולי פגע במישהו. התחלתי לחשוב, מה קורה עם הרגליים שלי? אני משתדל לעשות רצון השם. לא בולע רוק כל יום הכיפורים. היה צדיק נשגב, מי שרק שומע מהדור הקודם, חייקל מילבסקי בירושלים, הוא מתחיל לרעוד. התחלתי לחשוב, מה השם רוצה מהרגליים שלי? מה עשיתי עם הרגליים? מידו כנגד מידו. אצל צדיקים זה ממש הולך באופן בולט. עד שנזכרתי את הסיפור של האור שנתקע שם בבוץ ובשלג, והתחלתי לעשות חשבון, וואו, אני הייתי חייב לו ולא עשיתי לו את הטובה. ואף פעם לא ביקשתי ממנו מחילה. מי יודע אם הוא אמר תפילו זקו בערב יום הכיפורים, שהוא בעצמו מחל. היה יהודי פשוט, הפרוסטרין, יהודי הפויר, אבל הוא יהודי שצריך על פי דין לעזור לו, זה חלק מאלוקים. התחלתי לקבל כזאת התעוררות, אמרתי לעצמי, אני לא הייתי לבד, אז הוא הייתי שם עוד לפחות חמישה בחורים שזכרתי אותם. זה הלך לאמריקה, זה הלך לאירופה, אחד היה בארץ ישראל. התחלתי לחשוב, רק רגע, איפה כל הקבוצה הזו? כל החמישה נפטרו כבר קטועי רגליים. כל החמישה היה להם סיפורים עם הרגליים. ועכשיו אני בתור, האחרון. חבר'ה, תקשיבו, זה בן אדם שיתכן שהיה אסור, רבותיי, לקלל אסור. איסור חמור. לקלל זה לא רק הלוואי שתמות חס ושולת. כל איחול שלילי זה כללה. ראוי לעיין וללמוד את הספר לרעך כמוך, של הרב אריאב מארנוף בירושלים, שיש שם כל דיני דיבור, כמה חלקים. החלק הראשון, דיני שקר, דיני הונאה, דיני לא תקלל. כל מילה רב חיים עבר, וזה כל כך חשוב שהוא הוציא את קונטרס, את החלק של הלא תקלל, במאות אלפי או עשרות אלפי עותקים, מנוקד גם לילדים. ורב חיים כותב לו הגאות, הרב קניבסקי, על כל שורה שלו. לדוגמה, הוא כותב שם, אדם עבר טיפול רפואי בבית חולים, והוא מספר את החוויות שלו ורו, דבר שגרתי לאשתו, לילדיו, לחבריו. מה, הגעתי למיון, אז השגרת לשון המזעזעת החילונית שכבר השתלטה עלינו, כפי שזה הורס לנו את כל מערכות החיים, זה שבמקום שאדם ידבר על עצמו בגוף ראשון, הזריקו לי זריקה, לקחו אותי לצילום, ביצעו בי חיתוך במקום הזה, הוא הכל מדבר בלשון נוכח. מזריקים לך זריקה, חותכים לך את הבשר, הכל כללות. מילים זה מילים, זה פצצות. אפילו בגמרא בירובין כתוב שאחד המורים אמר יקחה השם, ציטט פסוק, הוא לא רצה לומר יקחה, משום שהוא אומר לציבור. לכן רבנים אומרים לא עליכם, לא עליכם. כל משפט שאומרים זה פצצות. היום כל סלנג, אתה הולך בכביש, אתה נופל, לוקחים אותך לבית. אני מציע לך, כשהוא מתחיל לדבר בסגנון הזה, תעצור אותו מיד. ואדוני, תן לי לחיות. אתה רוצה לו לדבר על עצמך? דבר עליו. לוקחים אותו לבית חולים, מזריקים לו זריקות, חותכים לו את עזוב אותי לנפשי, מה אתה מדביק עליי את כל הלכלוך? זה הסלנג, לוקחים אותך, הורגים אותך, מרביצים, עזוב אותי. שמעת? הוא מביא שם הלכה, כמה יודעים את זה? הלכה שאנשים חיים בצרות ולא קולטים מה זה... מי ששומר פיו ולשונו, שומר בצרות נפשו כפשוטו, תזכור את שלוש פעמים ביום לצור אני מרע. הוא אומר, נגיד, כיתה של בנות, או בנים, לא משנה, מורה לא הגיע לבית ספר. למה? יש לו חום. פולט ילד ואומר, אוי, ילווה שגם מחר יהיה לו חום. יהיה לנו שיעור חופשי נוסף, יהיה לנו יום חופש. מקלל. ילדה אומרים לה, תוציא את היומן, רוצים לרשום לך הערה ביומן, הערה לא טובה. אומרת הילדה לחברתה, הלוואי שישבר למורה העת, זה לא תצליח לכתוב לי את ה... כלולה. כל דיבור שלילי, לך לעזה. כלולה, בעזה לא יוצאים משם חי. לך לעזוזל, כלולה, איסור חומו. יעבור עליו אם לא מגיע לאותו אחד. היה ספק אגב מה קורה בלך לכל הרוחות. כאן מבחינת הלשון זה אולי ברוכה ופורצתו. יומו וקדמו וצפוינו ונגבו. לך לכל הרוחות, כלומר אולי הוא לא ברור שזה כלול, כבר שזה הולך לפי הפה. אין כללה במחשוב. כללה זה לבטא בשפתיים. אבל כל איחול שלילי? למה? אני בהלם. למה אתה מאחל עצמך הלם? מאות אלפי פגועי אלם בשני אינטיפדות, למה? אתה רוצה לומר משהו, דבר פוזיטיבי, לא נגטיבי. מה אתה מדבר כל הזמן נגטיב?
זה מלך דיוני. איך? איך? אלם, זה שוק.
כן.
זה שוק יכול להיות דיוני, שזה
השם ראינו.
כן. יכול להיות שוק קרדיאלי.
כן. הלם. הלם, זה שוק, קרדיאלי, לב או שום... אני מופתע. אני מופתע. למה... אני משתגע, הוא מאחל לעצמו שיגאון, מה למה? נקודה מרכזית, שלא יבינו, אנחנו נפתור את הדפוס של לשון נקייה ולא נלך אחרי אחינו הטועים שמובילים אותנו גם בזה לתהום. רוצים לדבר שפה פוזיטיבית חיובית, ולא שפת מקפיע, מגניב, אני המומה, מגניב. פצצה נשארת פצצה גם אם משתמשים בה הרבה. זה רימון. מה? אז מה אם זה סלנג? הלם זה היי למד מם. לא יעזור. מה שקורה זה שהשפה באופן כללי, אדם שהזכרתי את רבי אלחנן וסרמן קודם, הוא כותב שם שאנשים פשוטים שכבר הפה שלהם דיבר הרבה דברים לא ראויים, אז הפה הפך להיות כמו סכין חלודתית, כך הוא אומר, כמו חרב שכבר לא חותך כל כך. אומנם גם על זה כתוב אל תהי ברכת אביות קלה בעיניך, משום שבכל אופן יש להם את הפצצה האלוקית בפה, אבל הם דיברו דברי שקר ודברי ניבול וכדומה, עד שהחרב כבר לא כל כך חותכת. אבל דובר על רבי ינאי שליט, שגגה שיצא מלפני השליט, שם כתוב יזהרו בגחלתם שלא תיקבו, שנשיכתם נשיכת שועל והקיצתם הקיצת הקרב, וכל דבריהם כגחלי אש. הרב עובדיה, אתה יודע איך אנשים פחדו מהקללות שלו? אם הוא עושים מילה על מישהו, כבר שכל כך הרבה תורה באותו פה 90 שנה, זה מסוכן, זה בונה וזה גם עורף. זה אותו פה, הפה הזה הוא עצם בחלק האלוקי שלו. אבל אנחנו צריכים להבין, הפעילות של הדיבור זה על ידי המרקם של האותיות. להגיד אני מופתע זה לא להגיד אני בהלם. הלם זה סוג סכין, לחצת על אותיות אחרות, אתה מגיע במקשים למקום אחר על המסך. הלם זה היי למד מן. היום ישנו פרויקט חדש של הידברות שאנחנו, משהו שהוא מזעזע את העולם, זה הולך להתפרסם. כידוע האותיות הם אבני הבניין של העולם. הספר שחיבר אדם הראשון, יש לו ספר שחיבר אדם הראשון, יש אומרים שחיבר אותו אברהם אבינו וערך אותו רבי עקיבא, זה נקרא ספר יצירה. ועם הספר הזה אפשר לברוא בני אדם, הוא נמצא בספרים עם פירוש הרייבד ופירוש הגרו, משניות ופרקים, ספר יצירה. במשנה ברורה כתוב עוד לא שנברא בספר יצירה מצטרף למניין עין בחכם צבי סימן צדי ג'. שואלים אותנו תלמידים בעלי תשובה, אבל משנה ברורה זה לא חלב מייסי, מה פירוש אדם שנברא בספר יצירה? כן, יש אפשרות גולם כזה, היו אדם, הוא לא מדבר, אין לו רוח למעלה לו. בגמרא בסנהדרין כתוב שרוב וברא והרגו אותו. זה לא מציאות של מדבר, אבל יש אפשרות ליצור אותו. אין על הצלפה ואיסור שלא תרצח. בספר יצירה הפרק הראשון כתוב אבני הבניין של העולם הם 22 אבנים, והם 22 אותיות, כפבית אותיות. נגילה ונשמחה בך בתורתך, אשרי אדם עוז לו בך בתורתך, כף בית, הם אבני הבניין של העולם. אות זה מציאות, 10 מאמרות נברא לעולם, הוא אמר ויהי, הוא ציווה ויעמוד, בדבר השם שמיים נעשו, וברוח פיו כל צבאם, ולא רק אז לפני 5774 שנים, אלא היום דבר השם מהווה כל דבר, ואם הבורא לא יחזיק אותו בדיבורו, אז הוא נהפך לתאים סרטניים או ממאירים ונעלם. אומר רבי אלחנן גם הבעל שם טוב, אבל שאומרים בכל שנה ביום הראשון בתשליך, בנעילת היום הראשון של השנה בראש השונה, לעולם השם דברך ניצב בשמיים. לעולם, דבר השם שמווה, לעולם הוא ניצב. אדם נהיה חס ושלום חולה או דבר נעלם, זה משום שדבר השם לא מאיר עליו, אומר רבי חיים ולוז'ינר. ולעתיד לבוא ונגלה, כי פי השם דיבר, לעיני כל בשר יראו שפי השם הוא מפעיל את כל המערכות. לגלה לעיני בשר, אנחנו לעולם השם דברך נוסף בשמיים. כן, הוא ברא המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, טובו, טוב יצר כבוד לשמו. עכשיו, אבני הבניין זה מילים. מילים זאת מציאות, מילים זאת מציאות, מציאות. אז בפרויקט הזה מה שהתחדש, הבורא מגלה דברים לפני ביאת המשיח לפי גודל התומעה, כך גודל הקדושה, כדי לגרום לאיזון. עזאזל, ראשי תיבות זה לעומת זה עשה אלוקים, צעיר להשם. כשאדם אומר מילה בלשון הקודש, נגיד אומר אות א', הפילוח של האוויר כרגע יוצר את הצורה של האות א', אין את זה ב-ABCD ולא בשום דבר. וניתן, הוא אומר א', היום כבר במחשבים יש אפשרות מסוג אחר, שאתה אומר מספר או אה, זה מצלצל, אתה מדבר למכשיר, זה מצלצל לך למישהו אחר, אתה מדבר אל המכשיר, לא יותר מזה, מדבר אליו. יש היום תוכנות שאתה מסתכל, כן? הרב וייס בקומה השישית, מסתכל על התוכנה, והשיהיה בריא היהודי בירושלים בעל השיעורי בקיוץ, הרב רבינוביץ', הרם בקולטייר, אותו דבר, מחבר ספרים עם העיניים. אבל החידוש הוא שיש מצב שאתה אומר את האות א', אתה יודע מה קורה? נוצר על המסך מאליו צורת האות א'. ABC לא נוצר ABC. אתה אומר ג' נוצר ג', זה נושא נוסף אדיר להבין מה זה לשון הקודש, הלשון שבה אלוקים ברא את העולם, לשון שורשית, לא לשון הסכמית. זה לא שאנשים החליטו ליצור ביניהם קומוניקציה, אלא לשון שורשית. יש קשר בין המילה שולחן לסוף של שין למד חת נון. אין קשר בין טייבל, T-A-B-L, סתם לשולחן. החליטו שכשאומרים טייבל מתכוונים לשולחן, וכשאומרים טיש, אבל שולחן, סוד האותיות בתורת הסוד, שין, למד, חת ונון, נותן את המציאות הזו ששמה שולחן, וכן בכל לשון הקודש, מילים. אני רוצה לומר, יש סוג נוסף, לא שאדם קילל מישהו אחר, אדם קילל את עצמו. יצאנו לנסוע עם אחד מגדולי הדור לאיזשהו, זה היה שם סידור חופה במלון פרדייס בר שבע, היה שם איזה עניין הלוך ושוב. בחזרה באה הבחורה, מתברר שהיא בת 36, ואיך שהיא בוכה, בעלת רשת של גנים שם, הרב, אני חייבת ברכה. הייתה מזועזעת, נראית אישה רסינית. זאת אומרת, הרב, אני רווקה, אני כבר למעלה מ-17 שנים בשידוכי, מה יהיה? אני רוצה להעמיד משפחה. מה התעוררת? הלכתי לחתונה, התחתן פה הבן דוד שלה, והיא רואה שאימא שלה קלה מוכרת לה, קלה בת 19, עם בחור עצום שקדן ירא שמיים מאשקלון, והיא רואה את האימא של הקלה, שהיא בכלל לא מהצד של הקלה, זה מאוד מוכרת לה. תגידי לי, מי את? עד שמתברר שהקלה הזו הייתה בת 3 והייתה בגן הראשון שהיא פתחה, שאז היא הייתה בגיל 20-21. חלפו מאז 16 שנים, היא היום בת 19 ועומדת להקים בית, והיא זוכרת שהאימא הזו אז הביאה את הילדה שלה אז היה לה גן אחד. איך שהיא מזדעזעה, שים לב, היא אומרת לעצמה, כמה שנים חלפו והילדה הראשונה בגן אצלך בת 3 כבר מתחתנת, והיא הגננת בת 36 ולא מוצאת זיווג. היא אומרת, הרב, אני מפרגנת לה ואני שמחה בשמחתה, שלא תחשוב שאני מקנאת, אבל אני פשוט קיבלתי תזכורת איפה נפת. ואז ראיתי את הרבנים, היא רצה אחרי הרבנים ובכתה. ואז שאלנו אותה שאלה שאין דרכנו לשאול בחגונדה, אבל ככה זה, לאדם מערכי לב הוא מהשם מענה לשון. אדם מתכנן לדבר 1, 2, 3, 4, הוא מהשם מענה לשון. תגידי, אולי פעם קיללת את עצמך? וברית קרוצה, ברית, 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 ברית קרוצה לשפתיים שאינם חוזרות ריקם, אולי פעם דיברת משהו נגד עצמך? היא העבירה כאילו את הסליל במוח, אחרי כ-20 שניות, אוש, אני מכיר את כן, הציעו לי איזה בחור מאזור אשדוד, בחור מעולה היה, אבל ההורים שלו היה להם איזשהו משהו לא טוב, איזה שם מסוים, וההורים שלי אמרו, עזבי, הוא בחור מצוין, יש לו את כל המידות שהרב מבריסק אומר, מוישה, מידות טובות, שכל ישר, התמדה ויראת שמיים, ולך יש את קץ, קץ זה כיבוד אביהם וצניעות, מוישה קץ זה הזיווג הכי טוב, מוישה מהצד של הבחור וקץ מהצד של הבחורה. אבל אני התווכחתי, הרגשתי על הסוס, אמרתי, מה פתאום, מי צריך להיכנס למשפחה כזו? אבל האבא שלי אמר לי, תנסי, אולי זה לא כזה קטן גדול, אולי שווה, תזדקי אותו, אולי הוא משהו כזה. כשומעים עליו דברים עצומים גם בתחום הוויתור והעדינות. קיצור, היו ויכוחים, כשמתחילים הטונים מתחילים לעלות, הפיוזים מתחילים להתחמם, ואז מתחילים לצאת המשפטים הטילים לכל עבר. אז אמרתי, אוי, אם אתם תכריחו אותי להיפגש איתו, שלא יתחתן אף פעם, לא רוצה להתחתן. אפקר, חדשות, רדיו, פלאפון, מדברים מה שבא. אני רואה שהרב הגדול לידי אומר לה, מה באמת, ככה אמרת? כן, הרבה פעמים אמרתי, אם אתם תפגישו אותי איתו, לא רוצה להתחתן אף פעם. ומה יצא בסוף? נפגשת איתו? אומרת, כן, בסוף שכנעו אותי, נפגשנו איזה שעה, שעה וחצי, לא יצא מזה כלום. אז מה אתם מתפלאים? קיללת את עצמך בפה. אמרת על עצמך דברים ברורים, שאם יפגישו אותך איתו, את לא רוצה להתחתן. הבורא אומר, לא רוצה, לא צריך, חסם. מה עושים? צירפנו אותה לאוטו, עברנו דרך תפרח, הוצאנו שמונה אברכים שם רק לעשות את התרת הקללות. לפני התרת הקללות היא קיבלה על עצמה ללמוד שמירת הלשון כל יום לפחות חצי שעה, להבין שבפצצת אטום משתמשים עם אחריות. לא נותנים רימון יד לילדים בני 8, רימון יד נותנים לחייל מיומן שעבר קורסים, שלא יתפוצץ לו בפנים ולכל חבריו. ואחרי שהיא קיבלה על עצמה, עשינו עצור, כתחיל בעשור, או כתוב שם בספר להערכה כמוך, את כל הנוסחים, עד של רב חיים, מה שהחידו כותב, בכל סידור ספרדי, לפני ראש השונה, יש נוסח התרת כללות, הרבה עושים את זה פעם בשבוע, ושלפעמים אנשים מתעללים, זה בעיה, אנשים עצבנים מוציאים כללות בלי חשבון, ולא מבינים באיזה אסון הם מתעסקים פה, חיים ומוות ביד לשון. ועשינו להתרה, בדיעבד מועיל שלושה, גם בקרויבים כתוב. אחרי חודש ימים, היא מגיעה למשרד שלנו. הרב מוזמן בפרדייז לירוסין שלי, בחור ממונטווידאו, ב-38. איזה צדיק, איזה שקדן, מתברר שאבא שלה חולה, ואחותו הייתה מעוקבת, הוא התעכב. שבאנו לשם דפקתי לו על הגב, אמרתי לו, איפה היית 15 שנה? מה את תגיד של... 23 כבר, היית היום אבא לכמה ילדי בר מצווה. אמרתי לו, כמובן בדרך הלוטי. הרב אמר, אני לא מכיר, אבל הייתי רוצה לבוא לאירוסין בתנאי שאני אוכל לשאת דברים ולספר את הקידוש השם, שאנשים ילמדו לקח להשתמש נכון בפה. זה דבר מדהים, אבל תבקשי רשות מהחתן, זה דבר קצת אישי, צריך הסכמה. החתן הסכים. באנו שוב לפרדייז, לאולם הקטן שם בבאר שבע, 500 איש, כל ההורים שלה, שלוש גנים שלה, ובחור מעולה, שקדן באחד הישיבות בארצות הברית. ואז הוא לוקח, הוא מכניס את המחזית הרמקול האחותי. אני לא מכיר פה לא את החתן ולא את הכלה, אבל באתי להגיד פה שלפני חודש ימים באנו לסדר חופה וקידושים באולם הגדול פה למטה, והיא באה להגיד לנו שהיא צריכה זיווג, ומן השמיים השם שם לנו בפה לשאול אותה האם את קיללת את עצמך או לא. אין דרכנו לשאול כאלה סוגי שאלות, והשם אמר הגיע קץ לחושך שלה. גבול לאיסורים, אומר הסטייפלר באחד האגרות שלו, יש גבול לאיסורים. והנה השם אמר לה בראש, הנה היא נזכרה, הכניס לה לראש להיזכר בסיפור, ועשינו לה תעתורה, והיא קיבלה על עצמה להשתמש נכון בפה. והנה החתן, רבותיי, אם יש תקלות בחיים, זיווגים, לא, תחשוב אולי הדיבורים שלך הרסו פה משהו. כמה אמהות באות לומר לי, הרב, הבן שלי כבר בן 40 פלוס ולא מתחתן, אני קיללתי אותו. אני אמרתי לו כל כך הרבה פעמים, אתה כזה עושה בעיות, מי תרצה להתחתן איתך? אתה בחיים לא תתחתן. אתה יודע כמה אנשים מקללים את עצמם? אני סיפרתי את העובדה הזו לפני איזה אולי 8-9 שנים, ביום עצמאות אחד ברחוב, יש מה שנקרא בית כנסת הראשונים בבני ברק של הרב דרוק, היה שם יום העצמאות, יום שכולו תורה, דיברנו על הנושא הזה. אחרי שאני גומר, באה אישה, הייתה מזועזעת וחכה עם בעלה, היה שם בעלה לידה, והיא חיכה עליה, הרבה שאלו לי משהו. זאת אומרת, הרב, שנה שעברה היית פה, סיפרת את הסיפור על הבחורה הזאת עם האופקים, זאת עם הגנים, באר שבע, ואני הזדעזעתי, אני אישה בת 38, וכל הזמן אמא שלי מעבירה אליי הצעות שלא מתחילות להתקרב להתאים לי. כל מי שזורק, אישה בת 70 כבר, כל מי שמציע לה מישהו, מציע תיפגשי, כל צרוע וכל זר וכל תמה לנפש, וזה לא מתאים. היא רוצה, אני מבינה אותה, היא רוצה להספיק שהיא חיה עוד לחופה שלי, היא כבר רוצה לראות אותי כבר נשואה, אבל אני לא יכולה כל הזמן, אימא, לא כל אחד מתאים. אז החלטתי, היא אומרת לי על שנה שעברה, שאני אומרת לגברת, אימא, יש לך בת רווקה. אני רווקה, תכניסי לך לראש, אחותי לא, אחי לא, כדי להפסיק את הלחץ מהכיוון של האמא, כל שני וחמישי להציע לי בחורים, לא לעניין. ועכשיו שסיפרת את זה שנה שעברה, הייתי כל כך מזועזעת על הסיפור של הבחורה שאמרה, אם תפגישו אותי, לעולם אני רוצה להתחתן, אז בעצם אני מתללת את עצמי, אבל אני כן רוצה להתחתן. צריך היה אמצעי בשביל להשתיק את האמא. הייתי מזועזעת, היא רצה לרב סביד. יש אחד הרבנים החשובים בבני ברק, הרב יעקב סביד, והיא קשורה אליו. אגב, הרב הזה אמר לי להפסיק לפרסם אותו ברבים, כשמגיעים אליו ואומרים לעשות אתרות כללות כתוצאה מזה ששומעים את כל מיני קלטות ודיסקים. אז שנפסיק להזכיר את שמו, שהוא כל כך עמוס, אגם שאפשר להתיר אצל כל אחד, שלושה אפשר להתיר. בכל אופן, היא אומרת לי, שנה לאחר מכן, הלכתי אליו, הרב, מה אני עושה? עשה לי אתרה, ואז היא אומרת לי, כמו שאומרים בכל נדרי, מיום כיפורים שעובר עד יום כיפורים זה, מיום העצמאות שעבר עד יום העצמאות זה הספקתי להתארס. הנה החתן, אני רואה אחד עומד ככה עם כובע כזה ירא שמיים. מיום העצמאות שעבר עד יום העצמאות זה הספקתי להתחתן, הנה הבעל שלי. מיום העצמאות שעבר עד יום העצמאות זה גם יש בשורות טובות. אתה שומע? שיחה אחת מצילה בן אדם שכבר עשרות שנים מחפש ישועות. דברים שאי אפשר לתאר. אין לי זמן, אני פשוט חייב לרוץ לרחובות לאיזה מקום. אני פשוט רק אגיד לכם דבר אחד במסיבת אור ישראל שהימם אותנו. אברך שהיו לו שלושה ילדים ולאחר מכן זכה ב שישה ילדים, בעצם המעבר היה בין שלוש לשלוש, שישה ילדים כבר כבן 35, והייתה תופעה שהביאה אותו אליי. מה? הילד הראשון שלו, אשתו ילדה אותו, והיה לה בעוד בהנקה. תופעות שמתלוות לקושי בהנקה, גושיות, דברים שמקשים. לאחר מכן, אבל איכשהו העניקה אותו, נולדו עוד שני ילדים, והשני ילדים הנוספים שנולדו, לא היה לה חלב כלל. אין לה חלב. מראש נתנו להם סימילאק, מטרנה, רמדיה, דברים כאלה, חלופות. הילד הראשון היה בריא ללא שום תופעות לא טובות. שני האחרים שהיו ניזונים מחלב מלאכותי או חלב חלופי לקו בבעיה של סוג של ברונכית ספסטית. אחד היה ממש אסתמה וקוצר נשימה כל שני וחמיש, והרופא פלט משפט סתם, לא יודע למה רופא במקום שם בגני הדר, תגידי מה הנקת את הראשון? חלב אם. מה הנקת את השני והשלישי? חלב חלופי. תראי, לפעמים יש ילדים שאצלם חלב אם זה קריטי. אם זאת המחלבה שאלוקים פתח כשתינוק נולד, סימן שזה המחלבה שאלוקים הביא את האדם עם כיכרו בידו ומזונו לידו. מדהים, אחד הפלאים של הבריאה, נולד ילד עם מחלבה, לא קודם ולא אחר כך. אז אולי יש פשר, אולי שילדים אצלכם מאוד חשוב להם חלב הם, ולפעמים יש תופעה. זו רק את זה לא בתור הבחנה רפואית, כלומר בתור אמירה. הבעל לקח את זה חזק, באמת התפלא, מה קרה שבשניים האחרים לא היה לאשתו טיפת חלב? קצת שוחח איתה, גילה את הסוד. מה? כיוון שבלידה הראשונה היה לה הרבה קשיים, אז היא פלטה משפטים ואמרה, מי צריך חלב? יש מטרנה. מי צריך חלב? יש רמדיה. קיללה את עצמה, אתה לא רוצה? אין מחלבה. ברית קרוטה לשפתיים שאין חוזרות ריקם. אין מחלבה, אצלך זה מתבטא בבעיות אלרגיות של סוג כזה של אסתמה ומשפחתו. רבותיי, הוא לא רצה לה, כמובן, לא ישים, לא דיבר, אבל קו לו. הרי אשתו, אולי נעשה אתרה. קיללנו את עצמנו, שלא יהיה לנו חלב. לא רוצים את הברכה של אלוקים, לא רוצים. וחייתה אותה בחורה, באה אלינו בגיל 26. הרב, אני הציעו לי שילוחים ב-18, אמרתי, חבל לכם על הזמן, עד 25 אין על מה לדבר. וזהו זה, 23 היא בוכה, הרב, כל חברותיי התחתנו. ההפקרות הזאת, לומר כל דבר בהפקרות כזו. עשינו להתרה, בינתיים כפי שאמרתי שישה ילדים, והרופא שם, רופא הילדים בגני הדר, צוחק. עוד שלושה יש. מי הגיע? 1, 4, 5, 6 או 2, 3? 2, 3 זה אסמטי. אסמטי. 1, 3, 4, 5, 6 זה כבר... המחלבה נפתחה מחדש. אחרי התרת הכללות, פתאום נפתחה המחלבה. והעסק התחיל לעבוד. לאחר שהיא קיבלה על עצמה להשתמש נכון בכוח הזה. בעוצמה הזו, בכוח הזה. אשר לכם עוד דבר אחד, אני הייתי עם אשתי פעם במלון גלי צן, זה איזשהו שבת עם קבוצה של אברכים, איזו קבוצה שעסקה בסיפול בנוער. המארגן של זה גר בשכונת רמת אלחנן. שני אחד, שאני לא ידעתי, ידעתי מי הוא, לא ידעתי מה המצב המשפחתי שלו, אני יושב עם אשתי בחדר האוכל בליל שבת, ודיברנו עם המארגן, הם יושבים לבד, כאנשים כבני, הוא לפחות 40. עם סוד 35-36, והיא רואה אשתי שאין לו ילדים. פרף שאין לו ילדים. אין. היא נהייתה לבנה ונהייתה מזועזעת. אמרתי, מה קרה? אומרת, אני נזכרתי בדבר, אני לא רגועה מזה. אני מקצר, מתברר, אשתי למדה בבית ספר בתל אביב, היא בת של הרב ברוידן מתל אביב, למדה אצל היהודי שנמצא פה, הרב בנימין שרנסקי, היה מנהל של שרנסקי בזמנו. ואותה אשתו של המארגן שם, שגם הוא עברי חשוב, הייתה בכיתה שלה, גם תל אביבית, בת של איזה עסקן ידוע בתל אביב, ואשתי הייתה בת של הרב. היו חוזרות הביתה כל יום. לחברה הזו, שעכשיו היא הכרה 16 שנה, לחברה הזו, הייתה לה אחות גדולה ממנה בלפחות 12 שנה. היא הייתה מהקטנות בבית, כיתה ת' י' סמינר, אחותה הייתה כבת 30-31, והיה לאחותה איזה 6 ילדים צפופים שנה אחרי שנה, ובאופן טבעי הייתה אחותה באה לעזור לה, להשכיב אותם, אז עוד לא היה אפילו פיצולים, היה חיתולי בד, היו צריכים לנגל, לחבס את זה, אתה זוכר את זה, צריך לתלוף את זה, לא כמו היום, היה פעם פמפרס, משהו מאוד יקר, אבל הכל... פעמיים שלוש בשבוע אותה חברה של אשתי שהיא פה הכרה 16 שנה בגלי צאנז ונתניה, כל יום לאחר שהיא הייתה אצל אחותה שעתיים שלוש לעזור בהשכבת הילדים, הייתה זכותה מזה, והייתה אומרת, אוי, איזה בלגן היה אצל אחותי, איזה פשקרי, לא מתאים לי, לא רוצה את זה, שמעת? לא צריכה את הדברים האלה, איזה בלגן, זה צריך להכיל וזה נפל וזה לחטל וזה להכיל וזה לקלח, 6 תמודים אחד אחרי השני. ואשתי אומרת, אמרתי לה כבר אז, מה את תקלל? מה, את לא רוצה ילדים? החוסר תשומת לב להבנת משמעות של מילים, לא צריך את זה, מי צריך, איזה פצ'קראי. את זה היא נזכרה כשראינו אותם שולחן לידינו, הוא בן 40, מי 36-7, בלי שום ילד. סגרת, אני מזועזעת, הנה, לא יודעת, היא לא הייתה בקשר איתה מאז, ככה הדרכים נפרדו, אין לה כלום, תראה, זה התקיים. אני הרגעתי אותה כדי שנוכל לעשות קידוש, אני אומר, לא נורא, יכול להיות אפשר לדעת מה אמור, אבל בליבי ידעתי שקורה פה משהו חמור. מוצאי שבת עשיתי פעמי לגדול הדור בבני ברק שהבעל הזה קשור אליו. גדול הדור של היום. אמרתי לו, הרב, אני לא יודע כלום, רק אומר לרב, מה יעשה שרויו כך או יו. אשתי הייתה הולכת עם אשתו של המקורב אליך כך וכך, פלטה משפטים בגיל 16-17 כל הזמן, וזה המצב היום. אני יודע אם זה עם משמעות או בלי משמעות, אבל אני מרגיש חובה לדבר. מתברר לי לאחר שהוזמנתי לברית שלהם, יש להם כבר 6 ילדים היום, כבר גמרנו, הם גדולים, 6 ילדים יש להם. שהגודל הזה אומר לו ככה, כמובן ברגישות, אתה יודע איזה רגיש זה? להאשים אישה שבגלל הפטפטת שלך אתה קרה. זה מי רואה היום רמת הרגישות. אמר לה בעל, תשמע, בוסף זין את קינדר, מה עם ילדים? אז הבעל אומר לו, אבא, העקר, יפרג או יחד בוסף זין, גם אני שואל מה יהיה עם ילדים. ואז הרב עושה לו ככה, כאילו, חושב לעצמו, אתה יודע, לפעמים מדברים מילה פה, מילה שם. לפעמים אי אפשר לדעת מי דיבר עליך, מה דיברת עליו. אפשר מחטמן פסע תורי. אפשר מחטמן העתור הסקלולת. הרב יעקב אדלשטיין המון עושה את זה, בעיכובי זיווגים. לך תבקש אתרה, תבקש מכילה, אולי פעם דיברת וכן הלאה. עשו התורי, הוא עשה בשבילו בשם אשתו גם כן. אמרת, עשה... והוא לא פגע כלום. הוא אמר בשיא הזהירות, שמה אי אפשר לדעת, בוא נסלק חסימות, אולי לך תדע. שהוא בליבו יודע שהוא פה רוצה לעצור את מה שהיא דיברה על עצמה, וביקש ללמוד ללכות שמירת הלשון כמה דקות ביום, להשתמש נכון בדבר. נפתח המעיין שש, שנה אחרי שנה, עד גיל 43-4, וזה היא גמרה ללדת, וזה מה שיש להם. אמרתי לי, אשתי, יש לך שישה, בגלל שפתחת את הפה וגילית דבר, והבורא זימן כנראה קצם לחושך, זימן אותנו לאותו מלון, לאותו שנה, כדי שיהיה אמצעי לגלגל את השליח להביא את הישועה לביתה. אני רק רוצה לסיים בדבר אחרון, מה שאמרנו, שהוא מציר דבר נוסף, לא רק אדם שקילל את עצמו או קילל אחרים, אלא אם הוא קילל אחרים בחינם וזה חזר אליו. ופה גם חוויתי עובדה. ישנה אישה צדיקה, גברת כהן מבני ברק, מפעילה הרבה מערכות בבת ים, והיא עושה כל שנה מרתון כזה של כ-1,500 נשים באולם גדול בחולון בת ים, זה נקרא גלרי, ועושה מרתון יום שכולו תורה, להתכונן לאלול וימים נוראים, כבר שבאמת תפס אותה נקודה שאדם שהפה שלו לא נקי, תפילותיו לא מתקבלות, כך אומר החופץ חיים. כותב בחופץ חיים, אנשים לפעמים בוכים, מתחננים, ולא יודעים למה הם לא נענים. אומר, אני אגיד לך, אתה מוכן לשתות מרק מפה לא נקי, מכלי שנעשה בו דבר מאוס, למרות שיש טיקטים שזה עבר סטריליזציה בבית מרקחה? אז גם אדם שדיבר דיבורים לא ראויים, בא להתפלל להשם, השם אומר לו, שמע, ולרשע אמר אלוקים, מה לך לספר חוקיי? מה? לא שותים מרק כזה. אז היא עושה ניקיון של הפה, לקראת כל התפילות והסליחות, בפרט אצל הספרדים, כל חודש אלול, מראש חודש. אז דיברתי על הנושא הזה, ודובר על גם כך שאם אדם מקלל את חברו, תם, ולאו לא מגיע כלום. לקלל תמיד אסור, כמו עם הרב מילצקי. זה שקילה דבר על איסור, אבל הוא פגע. גם לרצוח אסור, אבל זה רוצח. לדבר, לקלל, זה פשוט לזרוק פצצות. אסור, אבל זה פועל. ואם לא מגיע לזה שצריך לשמוע את זה, זה חוזר למקלל. שנאמר הוא מקללך האור, אשר תאור יואר, זה נאמר אצל מי שכן ראוי, אבל מי שלא ראוי הוא עצמו יקולה. פתאום בערה, אוסרת אותי אישה, זה היה משהו מדהים, אישה שהיא נראית רצינית, היא כמו אחוזת אמוק, ניגשת לבמה, הרב תן לי את הרמקול, יש לי מה לספר פה, אני חייבת להגיד את זה לכולם. אישה כבת 60, משהו כזה, 58-60, עוד לא קרה לי דבר כזה, קהל כזה אדיר, ואחד באמת נראה רציני, רוצה להגיד משהו שעומד לו על הראש. שמעתי מה שהיא אומרת, זה היה מאוד רציני, ליתר ביטחון ביקשתי מרב שישב שם ליד השולחן, שישמע גם הוא, אמרת שמה זה כדאי. הפסקנו באמצע, וזה נתן כמו שאומרים היום את הפאנצ'ליין, את השפיץ נקודם. היא אישה אקדמית, כמדומני רופאת חניכיים, די מאוד השרון, משהו כזה. תשמעו רבותיי, אני לפני 32 שנה התחתנתי. הייתי אישה כבת 26. נפגשתי עם בחור קודם 3-4 חודשים. חשבתי שאני הולכת לסגור איתו ולהתחתן איתו, בסוף הוא טלפן והודיע, לא מתאים. זה נורא אכל אותי. אבל התחלתי להתרגל לזה. אני כבר חשבתי שזה נסגר, אבל הוא החליט שלא מתאים. אבל מה שבר אותי לגמרי, שלאחר 3-4 חודשים, עם מי הוא מתארס? עם מי הוא מתארס? עם החברה הכי טובה שלה, שעובדת איתה, דלת ליד, כיסא ליד כיסא שני. נורא אכל אותי, לא למדתי מידות. למדתי רפואה, למדתי אורתודנציה. אבל איך לטפל במידות, לטפל בקנאה, בשנאה? לא. ולא אכלתי לשאת את זה. אני מכירה את הבחור הזה. וחברתי כביכול, ולא היה לי את התובנה הפשוטה, אין אדם נוגע במוכן לחברו כי אם לא נימה. תבין, הכל מתוכנן, כמה כסף, כמה בריאות, כמה כבוד יהיה לך. הגיעה החתונה, אני עומדת לידם, ממש. תהיה בריא ותצליח, השם מברך את נפשך. השתבח שמו לעד ולאומר לה, השם מברך אותך. היא אומרת, אני עומדת לידם מטר אחד, והם הולכים אחרי החופה יד ככה לכיוון האולם, ואני מתוודה, היא בכתה, הקינה אכלה אותי, וקינה מביאה לשנאה, ויקנו ויסנאו. ואז פלטתי משפט ואמרתי, הלוואי של הזוג הזה לא יהיה ילדים.
מה?
כן, הלוואי של הזוג הזה. ואז היא אומרת לכולם, רבותיי, עכשיו אני שומעת שזה חוזר על הראש של המקלל, כי ללת חינם לא תבוא. להם יש כבר שבע נכדים ולי אין ילד אחד, והיא צועקת עלינו, למה לא באתם ועשיתם את הכנס הזה לפני 20 שנה? אני כבר הכרתי את הרכבת, אני כבר מתקרבת לאזור ה-60, לא ידעתי מזה. חדשות ידעו, אקדמיה ידעו, אינים ידעו, אינטלקטואלים, רק את האלף בית של צורת אדם, איך לא מקנאים, ומה המשמעות של מילה, זרקה משפט, כללה, למה שלא יהיו להם ילדים? מה הם השונים שהם מתחתנים? זה לא הזיווג שלך, לקחו לך משהו, יש פה בלבית, את התובנות הפשוטות הם לא למדו. ואז פשוט ההרצאה נגמרה, אני צריך לסיים, כי אני כבר מסיים פה, אני, ההרצאה הסתיימה, זאת אומרת, הפסקה, עטו עליה איזה, היה שם כזה פחד, אפילו ערבים שחילקו שם מנות מזון, קיבלו שם פחד, ערבי אחד, ערבי, וואו, שומע שקט כזה, פועד, פועד, מה קרה, מה קרה? היה כזה תדהמה שם, והם התפעלו, רצו, חצי שעה הייתה הפסקה. רצו לשמוע, מה, באמת אין לך? כן, זה מה שהיא פגזה המשפט. עכשיו היא שמעה את זה, את התובנה הזו פעם ראשונה. משדרים חדשות, מגבבים בובקס ושטויות ואבלים ואיסורים מהבוקר עד הלילה בכל מערכות התקשורת. רק דבר אחד לא מלמדים, איך להיות בן אדם, להבין מה זה נפש, מה זה רוח ממללה. שלושה דברים אחידה מתיר שם באתרת כללות שלו. אחד, מקלל את חברו. שתיים, מקלל את עצמו. ב', מקלל את חברו וזה עבר על עצמו. את שלושתם מתירים. אגב, מי שכולל יכול להתיר את זה, גם המקלל מרגיש נקיפות מצפון יכול לעשות אתרה, וגם המקולל, אם הוא חושש שהעיכובים שלו נובעים כתוצאה מאיזשהו קינה של מישהו, גם הוא יכול לגייס את הבית דין לבצע את האתרה. אנחנו משתמשים בפה שלנו לחבר. הן הן יודו ויברכו, שנזכה להשתמש בזה לבניין, ובעזרת השם נוכל לקיים את בניין העולם בצורה נכונה. שבת שחג שמח, ושאני רוצה לומר קדיש דרבונון, וכאן אני קשר, אני רוצה לזלור לזכר של ישראל.